חודש טוב ומבורך וברוכים הבאים לזמן החדש. נדבר בתחילה על ייחודו של היום הזה, יום ראש חודש, ראש חודש אייר. בתחילת ספר במדבר, התורה פותחת וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור, שאו את ראש כל עדת בני ישראל וגומר. התורה מציינת את הזמן הזה, הזמן המיוחד, באחד לחודש השני, בו יש מצווה, הוראה, לשאו את ראש כל עדת בני ישראל. ואם התורה מציינת את הזמן המיוחד, זאת אומרת שיש איזושהי התאמה בין הזמן הזה למצווה הזאת, להוראה הזאת, לשאת את ראש כל עדת בני ישראל. ללשון, שאו את ראש כל עדת בני ישראל, היא משמעותה גם לרומם. לא נאמר כאן לשון מניין, אלא בצורה הזאת, שאו את ראש כל עדת בני ישראל, והיום הזה שצריך לרומם כל עדה בני ישראל, ועניינה של הספירה, של המניין של ישראל, לגלות חיבתם, ולהראות שלכל אחד ואחד מישראל יש ערך מיוחד. כל אחד נמנה, ויש גם ערך לכל הכלל כולו. והדברים עוד יותר מתבהרים על פי הזוהר. ראשית נזכיר את הפסוק במלכים, שגם הוא מדבר על החודש הזה, במלכים א', פרק ו', פסוק א', ואי ב-80 שנה, ו-400 שנה לצא בני ישראל ממצרים בשנה הרביעית בחודש זיו, הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל, ויבן את הבית לשם. כלומר, החודש הזה, חודש של בניין בית המקדש. והחודש הזה נקרא בשם חודש זיו. והזוהר, בתחילת ספר במדבר, אומר, החודש הזה נקרא חודש זיו, רמז לאותו חודש ושנה שמאיר אל הלבנה, שאז העולמות כולם נמצאים בשלימות. וזה חודש שיש לו איזה שלימות מיוחדת. בואו ראה. זוהר מוכיח את הדבר הזה שהחודש הזה יש לו שלימות מיוחדת. בואו ראה שלא נמצא מניין בישראל שהתברכו בו כהמניין הזה שהתברכו בו להשלים שלימות עולמים. הראיה שביום הזה, בחודש הזה, מצווים בני ישראל להימנות, והמניין הזה עניינו ברכה, ודווקא בחודש הזה, כי כנראה שעניינו של החודש הוא מתאים לזה. ובמקום שהברכות יוצאות נמנו. כלומר, המניין של בני ישראל הוא במקום שהברכות יוצאות. יש איזה מקור לברכות. במקום שהברכות יוצאות נמנו שכתוב באחד לחודש השני, שהוא זיו של ברכות פרקות העולם, שממנו יוצא זיו לעולם, ולכן נקרא חודש זיו, שזיו הכל יוצא ממנו. ועל זה כתוב, יברכך השם מציון. והכל מילה אחת, שכתוב כי שם ציווה השם את הברכה. אני מבין שהזוהר מתכוון, כמו שיש מקום מיוחד, שממנו נמשך את הברכה, וזה יברכך השם מציון, כי שם ציווה השם את הברכה, ככה גם יש זמנים מיוחדים, שהם מקור של הברכה, שמהם נמשכת ברכה. וזה עניינו של החודש הזה, שנמשכת בו ברכה, ועל כן נצטרו ישראל להימנות, כי עניינו של המניין הזה, להמשיך ברכה על ישראל. לכן החודש הזה נקרא חודש זיו, ממנו, שזיו הכל יוצא ממנו. ואולי אולי, אם אנחנו ננסה קצת לבאר את העניין הזה, חודש השני, ההדגשה, חודש השני לחודשי השנה, יש בו עניין של ברכה, של התפשטות. המהר"ל אומר שהשורש של המילה ברכה, ברוך, זה שניים. שניים, הבית, שניים, שניים של יחידות, ריש, שניים של מאות, חף, שניים של עשרות, שפע. השניים זה התחלת ההתפשטות, התחלת השפע. גם בחודשים, החודש השני, יש בו עניין, אחרי היסוד הראשוני, השורש הראשוני של החודש הראשון, באה ההתפשטות, באה הברכה. הגמרא במסכת ראש השנה עומדת על הסברה מדוע החודש הזה נקרא חודש זיו, חודש שבו נולדו אבות, מפרש מיד רש"י, הרי האבות נולדו בניסן. אבל הפירוש הוא, והכוונה שכאשר הגיע ראש חודש אייר, כבר היו האבות בעולם. על כל החודש נקרא חודש זיו, כך מפרש רש"י במסכת ראש השנה דף י' א'. רבי אליעזר שאומר שבתשרי נולדו אבות, למה החודש הזה, חודש אייר, נקרא חודש זיו? שיש בו זיו באילנות. כלומר, בכל אופן, יש בו איזושהי מעלה מיוחדת במינה גשמית, שמסתם אגם יש לה שורש רוחני. זה הדבר הראשון על עניינו של החודש המיוחד הזה, כפי שראינו כאן בדברי חכמים. בראש חודש, בקורבנות מוסף, מביאים מלבד קורבנות המוספים, או בגלל קורבנות המוספים, גם קורבן שעיר לחטאת, שעיר אחד לחטאת. ושעיר העזים הזה, שהוא לחטאת, על מה הוא בא לחפר, על זה, בזה עוסקת המשנה והגמרא במסכת שבועות, בפרק ראשון, וגם המשך הנושא הזה הוא בפרק שני של מסכת שבועות, בעריכות רבה, ששעיר החטאת הוא בא לכפר על טומאת מקדש וקודשיו. כלומר, אם אדם ידע שהוא נטמא ושכח ונכנס למקדש ונזכר, אז הוא מביא קורבן עולה בביא יורד, כמו שכתוב בפרשה, בתחילת פרשת ויקרא. ההלכה הזאת של תחילה של טומאת מקדש וקודשיו היא נמצאת באמצע בין שתי הלכות בתורה של קורבן של שבועה. קורבן של שבועת העדות, שאם אדם ידע שבועה ולא העיד, ידע העדות ולא העיד עליה, והוא נשבע שהוא לא יודע, אז הוא צריך הרבה להביא קורבן שבועת העדות. וזה קורבן עולה ויורד. כלומר, העשיר מביא קורבן גדול, ואני מביא קורבן קטן. אחר כך יש דיני, אם אדם תמה, אכל קודש או נכנס למקדש, הוא לא ידע. הוא ידע שהוא תמה אבל שכח, הוא ידע שזה מקדש ושכח, ואחר כך נכנס. אז הוא צריך להביא, ואחר כך נזכר שהוא נכשל, הוא צריך להביא קורבן עולה ויורד. אחר כך יש מצווה של שבועת ביטוי. זה כל בעצם מה שהמסכת שלנו עוסקת. אז אם כן, תחילת המסכת עוסקת בעניינו, בענייני הקורבנות של טומאת מקדש וקודשיו. ויש במשנה הראשונה מחלוקת תנאים, על מה בא השעיר ראש חודש. רבי יהודה אומר, שעירי רגלים ושעירי ראש חודש מחפרים על טומאת מקדש וקודשיו, שאין בהם ידיעה בתחילה ולא ידיעה בסוף. כלומר, אם אדם ידע מתחילה ושכח ונזכר אחר כך אחרי שהוא נכשל, אז יש על זה קורבן עולה ויורד. אבל אם אדם כלל לא ידע שהוא נטמא, לא בתחילה ונכנס למקדש ולא יודע בסוף שהוא היה תמה ועבר באיסור, שלא הייתה לו ידיעה כלל מהדבר הזה, או לא ידע שתמה, לא ידע שיש מישהו על הקודש. על כל פנים, אם לא הייתה ידיעה כלל, על זה בא קורבן ראש חודש, שעיר ראש חודש ושעיר חטאת שמביאים גם ברגלים. רבי שמעון אומר, שעירי ראש חודש מחפרים על הטהור שאכל את הטמא, הקודש, כלומר טהור שאכל קודש שנטמע, על זה בא שעיר ראש חודש. שוב פעם, גם כן על תומת מקדש, אבל על תומת קודש, אבל מדובר טהור שאכל את הקודש שנטמע. ורבי מאיר אומר, כל השעירים כפרתן שווה. יש שעיר של ראש חודש, ויש שעיר של רגלים, ויש שעיר של יום הכיפורים, כל השעירים כפרתן שווה, כלומר על תומת מקדש וקודשיו. יש עניין מיוחד, קורבן מיוחד, לכפר על תומת מקדש וקודשיו. כלומר, שלא נודע, לא בתחילה ולא בסוף. וגם אם נודע בסוף ולא בתחילה, גם על זה כל השעירים הללו מחפרים. כי אם נודע לו בסוף ולא בתחילה, הוא לא יכול להביא קורבן עולה ויורד, שקורבן הזה, רק אם האדם ידע ושכח, הוא מביא קורבן. אבל אם הוא לא ידע ורק אחר כך למפרע, התברר לו שבעצם הוא היה תמה ונכנס למקדש, או אכל קודש, אז הוא לא יכול להביא קורבן, כי לא הייתה לו ידיעה בתחילה, אבל קורבן של יום הכיפורים, הוא מחפר, רבי מאיר אומר, כל השעירים, גם שעיר של ראש חודש, הוא מחפר על זה. נמצא שבעצם יש בראש חודש, לראש חודש איזה תפקיד, לקורבן השעיר של ראש חודש יש תפקיד מיוחד, על פגיעה בקודש. ועוד איזה, ועוד שאנחנו מתבוננים על על אדם שלא ידע בתחילה ולא ידע בסוף, הוא בכלל לא אשם. הוא לא ידע בכלל שהוא תמה. הוא אם ידע שהוא תמה, לא ידע בכלל שזה קודש. ולא נודע לו אחר כך שהוא אכל קודש. או לא נודע לו אחר כך שהוא נכנס למקדש. הוא הכל מחוסר ידיעה. ואף על פי כן צריך לחפר על זה. כי כל פגיעה בקודש צריכה כפרה. ויש סדר מיוחד של התורה שבראש חודש עוסקים בהתארות או בתיקון הפגיעה, הפגימה בקודש. מאיפה לומדים את זה שעל שעיר ראש חודש הוא מובא, מביאים אותו על תומת מקדש שהוא לא ידע בתחילה ולא ידע בסוף? כי בתורה נאמר, שעיר עזים אחד לחטאת לשם. זה, בכל המקומות שכתוב שעיר עזים לחטאת, לא כתוב לשם. כאן בשעיר ראש חודש, כתוב שעיר עזים אחד לחטאת לשם. למה נזכר כאן לשם? דורשת הגמרא במסרת שבועות בדף ת' ואומרת, זה חטאת לשם כי רק אין מכיר בו אלא השם לבדו. רק ריבונו של עולם יודע שהחטא הזה בכלל היה. אף אחד לא ידע שהחטא הזה היה. החוטא לא יודע מזה. לכן, כלומר, מכאן אנחנו לומדים שצריך להביא קורבן על חטאת שבכלל יכול להיות שלא יודעים בכלל על החטא הזה. הגמרא מוסיפה ואומרת, ואולי מהפסוק הזה בא ללמד אותנו דבר אחר, כדי ריש לקיש, שאמר ריש לקיש, מה נשתנה שעיר ראש חודש שנאמר בו להשם? אמר הקדוש ברוך הוא, שעיר זה יהיה כפרה על שמיעטתי את הירח. ומיד בצד של הגמרא, יש זה דבר פנימי עמוק, לא לנסות להסביר את הדבר הזה, דבר, מה פירוש הדבר שישראל מביאים קורבן על זה, בנו של עולם שמיית את היריח כביכול כאילו צריך כפרה, הקדוש ברוך הוא לא שייך. אבל כתוב בפסוק חטאת לשם, כאילו החטאת בשביל השם, ככה ריש לקיש דורש. זאת אומרת, תפקיד של השעיר הזה, זה תפקיד מיוחד במינו, תיקון שורשי של, ה, של, 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 של איזה חיסרון קדום, שקדם בכלל לחטאים, מחטאו של אדם הראשון בכלל. זה, השעיר הזה, זאת אומרת, יש לו איזה תפקיד לתקן את, ה, את הנפילה, את הנפילה של העולם, את הירידה שהייתה מתחילת בריאתו של העולם, תפקיד השעיר של ראש חודש לתקן. הוא בשעיר, הוא בסידור אוצר התפילות, הוא מבאר את, ה, את הכוונה הזאת של מה פירוש הדבר, אבירו, שעיר עליי כדי, על שמיעתתי את הירח, הביאו עליי כפרה, הוא מבאר, אתם בית ישראל, הביאו עליכם כפרה, על שהכרחתם אותי באמנותיכם להשאיר את הירח במיעוטו, כאילו זכיתם, הייתה לכם גאולת עולם, והיה אור הלבנה כאור החמה, וגומר, ביום חבוש השם את שבר עמו. כלומר, עניינו של הירח להגיע למצב מתוקן, וזה עניינה של הגאולה. וזה עניינם של ישראל להביא את המצב הזה על ידי מעשיהם המתוקנים. כלומר, תפקידו של עם ישראל לתקן את נפילת העולם עוד בטרם נגרמה הנפילה הזאת על ידי האדם. וזה עניינו של שעיר ראש חודש. כלומר, חודש זה משהו מאוד עמוק פנימי. חשי חודשים לעמך נתת זמן כפרה לכל תולותם. עניינו של ראש חודש כפרה, כפרה שורשית, כפרה מהמקור. ואם אנחנו ננסה להבין את הדברים הללו קצת, סברה כלשהי, ישראל מקדשים את הזמנים. כלומר, קדושתם של ישראל יותר עמוקה מקדושת הזמנים, ודרך ישראל מתקדשים הזמנים. ככה, סדר האלוקי, שישראל מקדשים את הזמנים, מקדש ישראל וראשי חודשים, מקדש ישראל והזמנים. על ידי קדושת ישראל מופיעה ומתגלה קדושת הזמנים. והלבנה, אחרי הקידוש הזמנים הוא על ידי הלבנה, על ידי הופעת הלבנה, שהיא מתמעטת ומתחילה להתגלות. זאת אומרת שהיא גילוי של עניין, על ידה מקדשים את הזמנים. לישראל יש את הכוח לתקן, לקבוע את הזמנים שקשורים בירח, שקשורים בלבנה, שקשורים במיעוט הירח, כלומר, ישראל מתקנים, יש להם את הכוח לתקן את השורש הזה של, של מיעוט הירח. עד שיביאו, וזה על ידי ראשי חודשים. כל ראש חודש יש לו עניין מיוחד. קדושה נסתרת. לא קדושה גלויה כמו קדושת הזמנים, שאז אנחנו אסורים במלאכה, אלא הקדושה שבתוך החול, קדושה נסתרת כי היא שורשית מאוד, כי השורש של כל קדושת הזמנים. קדושה שבתוך החול, שעניינה לרומם את החול, ולרומם את כל, את כל המציאות כולה. ומתוך הקדושה הפנימית הזאת, היא הנסתרת, אחר כך מופיעה קדושת הזמנים הגלויה, שזה בחגים. עניינו של היום. אנחנו, כדרכנו, לא מתחילים את המסכת בתחילת המסכת. אף על פי שבעזרת השם נלמד את כל המסכת, אבל לחלק העיוני אנחנו נעסוק בפרק שבועת הדיינים, שהפרק הזה שוב פעם מתחיל להסברת עניינה של השבועה. והגמרא אומרת בתחילת הפרק, אומרים לו, שורת הדיינים, אומרים לו, הווי יודע, כשמשביעים את האדם, מזהירים אותו. כמה חמורה היא השבועה, שחס ושלום לא יעלה על דעתו להישבע לשקר. אומרים לו, הווי יודע, שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא בסיני, לא תשא את שם השם אלוקיך לשווא. וכל עבירות שבתורה נאמר בהם ונקה, וכאן נאמר לא ינקה. כלומר, משהו מיוחד יש בחומרה של שבועה לשקר, שבועה לשווא. כל העולם כולו נזדעזע. דבר שני, כל עבירות שבתורה נאמר בהם ונקה, וכאן נאמר לא ינקה. אשר ישראל את שמו לשווא. כלומר, גם אם הוא שב בתשובה, זה, הוא לא יכול לנקות את עצמו לגמרי מהחטא. כל עבירות שבתורה כתוב ונקה, לא ינקה. נקה, מנקה לשווים, ולא מנקה לשאינם שווים. אבל כאן אם אדם חטא בשבועת שווא, שבועת שקר, לא ינקה גם לשווים. וכל עבירות שבתורה נפרעים ממנו, וכאן ממנו ממשפחתו. אותו העונש שהוא מקבל, גם משפחתו מקבלת את אותו העונש. האחריות הזאת מתפשטת את כל המשפחה. וכל עבירות שבתורה נפרעים ממנו, וכאן ממנו מכל העולם כולו. כלומר, יש מדרגות. ממנו וממשפחתו ממש אותו העונש. וכל העולם כולו, גם כן נענש על שבועת שקר של היחיד. והגמרא אחר כך מבארת, שהרי כל ישראל ערבים זה לזה, אבל ובכל חטא שאדם חוטא, יש איזו אחריות כללית על כלל ישראל. אומרת הגמרא, שמכל מקום הצדיקים, גם שבמשפחה, וגם בכלל ישראל, הם לא ננשים על חטאו של האדם, על חטא רגיל. רק מי שהיה בידו למחות ולא מחה. אבל כאן, גם הצדיקים שבמשפחה, וגם הצדיקים שבכל העולם כולו, הם נענשים על שבועת שקר. אומנם עונש קל, אבל הם נענשים. וממשפחתו, נענשים עונש חמור. ומי ש... היה לא צדיק במשפחתו, אף על פי שהוא לא נשבע לשקר, הרשעים, הם ננשים אותו העונש שהוא ננש בעצמו. כלומר, יש כאן איזו חומרה מיוחדת, שונה מכל הלווים והאיסורים של התורה, שאין לזה אח ורע בכל איסורי התורה. חומרה מיוחדת של שבועת שקר, של שבועת שווא, של הזכרת שם השם לשקר או לשווא. וכמובן צריכים להתבונן בדבר הזה. מה זה יותר חמור מאדם שכופר? מאדם שעובד עבודה זרה? זה פחות חמור משבועת שקר או שבועת שווא? אומר המהר"ל, שאכן יש בזה צדדים שונים. הוא אומר, יש בשבועה צד חמור וצד קל. לעומת כופר ועובד עבודה זרה. כי הכופר בעיקר, אומר המהר"ל בתפארת ישראל בפרק למתת, כי הכופר בעיקר כופר לגמרי, וכן לא יהיה לך, אלוהים אחרים על פניי, הוא ממעט מציאותו יתברך, ואילו הנשבע לשקר, במה שנשבע בשמו לשקר, אין זה כפירה בעיקר. כלומר, מצד מסוים, כופר בעיקר זה חמור עוד יותר גמור, יותר מהנשבע לשקר, שהוא... חילל את השם, אבל הוא לא כופר. כן? אין זה כפירה בעיקר עד שלא יהיה מציאות חס ושלום אליו, או שהוא ממעט מציאותו. זה לא התוכן של השבועה, רק שהוא חוטא בשמו יתברך, מחלל כבודו יתברך. כמו שאמר הכתוב, לא תשבו בשמי השקר, וחיללת את שם השם, את שם אלוקיך אני השם. זאת אומרת שמבחינה מסוימת שבועה, שבועה היא לא חמורה כמו כופר בעיקר, כמו כמו עובד עבודה זרה. זה צד קל שבשבועה לעומת כופר. אמנם צד חמור שבו, וזה כי כל החטאים, אף הכופר בעיקר, וכן עבודה זרה, אשר החטא בו יתברך, מכל מקום האומר חס ושלום אין אלוקים, אין זה ממעט ממציאותו יתברך. כלומר, הוא לא יכול לבטל את מציאות השם על ידי האמירה הזאת. המציאות היא מציאות מוחלטת, מציאות אבסולוטית. אבל כאשר יש אלוקים והוא חוטא בשמו, כאשר נשבע בשמו לשקר, דבר זה עניין אחר. הוא יותר חמור. במה שזה מחלל שמו, המורה על עצמו, והוא מחלל שם כבודו. כלומר, הוא מבין את כוונתו של המהר"ל. אי אפשר להכחיש את מציאות השם, לבטל את מציאות השם בפועל, להגיד שאיננו, זה לא חס וחלילה, אפילו להתבטא, אבל אין לאמירה הזאת משמעות. סתם שטויות. אסור לדבר שטויות גם כן. אבל זה לא דבר זה חטא דמיוני. אבל אם אדם מבזה את שמו של השם בעולם, אז שמו מתבזה. כלומר, בעולם, הרי עניין הופעת שמו של ריבונו של עולם בעולם, הופעת כבודו בעולם, אם אדם ממעט את כבודו בעולם, אז הכבוד לא מופיע. עניין השם זה ההתגלות. ובהתגלות אפשר לפגוע. בעצם המציאות אי אפשר לפגוע. עצם המציאות האלוקית אי אפשר לפגוע בה. אדם שאדם יגיד הוא יפגע במציאות האלוקית, לא פוגע שום דבר, הוא פוגע בעצמו, שהוא מתנתק מזה. הוא לא פוגע בריבונו של עולם. אבל אם הוא פוגע בשמו, הוא בהתגלותו, בהתגלותו אפשר כביכול לפגוע. גם כן כביכול. אבל עניין כבודו להופיע בעולם, והוא ממעט את כבודו, והוא פוגע בכבודו, והוא פוגע בשורש של הופעת כבודו, בשמו יתברך. זה חמור יותר. מר"ל מביא זה לזה משל. משל זה מלך מולך במדינה, ועיר אחת מורדת בו, וממליכים בלב אחר למלך. לא רוצים שהוא יהיה מלך. בלב ממליכים אחר. זה סוג של מרידה אחת. ועיר אחרת מורדת במלך, הוא מבזה את כבוד המלך, ואומרת כי המלך הזה מלך שקר, ואין בו אמיתות כלל. מסביר המהר"ל, העיר הראשונה, אף על פי שהיא מרדה במלך, והמליכה בלב מלך אחר, אבל היא לא פגעה במלך בעצמו. פגעה בעצמה שהיא נותקה, דבר זה מצד המקבל, שמקבל עליו מלך אחר. זה היה בלב. זה לא נתגלה הדבר הזה. ולעומת זה העיר השנייה, שהיא מבזה את שמו של המלך, שהיא אומרת שזה שקר, אז היא חיללה את כבוד המלך בעצמו. ודבר זה יותר חמור, מצד זה שהתחילה שם כבודו. אני חושב שמתכוון המהר"ל למה שאנחנו אמרנו. יש הבדל בין כפירה שבעצם המציאות, שזה בלתי אפשרי, זה לא עושה כלום לשינוי בעצם המציאות, ובין כפירה בגילוי כבודו של ריבונו של עולם, שאפשר לפגוע בגילוי הכבוד, ופגיעה בשמו יתברך, שזה המקור של כל הופעה, ההופעה של ריבונו של עולם בעולם, זה פגיעה בשורש השורשים. ועל כן, כך חמורה היא השבועה, שבועה לשקר, הזכרת שמו לשווא ולשקר. וכיוון ששמו זה המקור של הכל, אז לכן העונש הוא על הכל. הן גם כפרה על ידי החזרה בתשובה, כי החזרה בתשובה היא לא מתקנת את הדבר. זה כמו המהר"ל מדבר על חילול השם בפרקי אבות, במשנה שמדברת על חילול השם שאחד שוגג ואחד מזיד, מסביר המהר"ל למה בחילול השם אין הבדל בין שוגג למזיד, כי כאן מתבוננים בתוצאה, כמו אדם שמזיק את חברו. הוא מבקש סליחה. הוא צריך לשלם. הוא לא יכול להסתפק בבקשת הסליחה, לעשות תשובה. אבל אותו דבר כאן, שמו התחלל. מה אתה שב בתשובה מבחינתך, מה זה תיקן? אתה צריך לסלק את חילול השם שנעשה. ולכן, גם אם אדם שב בתשובה, זה לא מתקן. כיוון ששמו התברך הוא המקור של כל המציאות, אז הפגיעה היא כללית, הוא, על ידי זה, הוא מיעט כבודו, מיעט הופעתו בעולם, מיעט את כל השפע שנבשר בעולם, ממילא נפגעת כל המציאות. העונש על הכל. זה עונש אולי טבעי, שהוא גרם להפסקת השפע, להתמעטות השפע האלוקי, ועל כל, כן כל העונש על הכל, לפי כמובן המדרגות הקשר אל הפוגע בעצמו. ומכאן, לחיוב, שבועה אמיתית, כשאדם מכבד את שמו יתברך, הוא כמובן ממשיך שפע גדול לעולם, הוא מתקן את העולם. כל עניינה של השבועה, שבועת אמת, כשנשבע אדם בשם השם, אז זה שבועה המבטא את ההחלטתיות על ידי הזכרת שמו יתברך, שאמיתותו, אז ההבטחה שאדם מבטיח וקובע על ידי השבועה היא מוחלטת. וכן גם כשהתורה וחכמים מתבטאים כלפי שבועה עליונה, שבועה של ריבונו של עולם. ולכן אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, שגזר דין שיש עמו שבועה, אין לו כפרה. הוא מוחלט. הגזר דין שיש עם השבועה, אין לו כפרה. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מניין לגזר דין שיש עם השבועה שאינו נקרא, שנאמר, לכן נשבעתי לבית אלי, אם יתכפר עוון בית אלי בזבח ובמנחה. אין כפרה. אבל מיד מוסיפה הגמרא ואומרת, אמר רבא, בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה. אביי אמר, בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדים. והגמרא עוד ממשיכה ואומרת, רבא ואביי מבית אלי בא, כתו, רבא שעסק בתורה חי 40 שנה. אביי שעסק בתורה ובגמילות חסדים חי 60 שנה. הגמרא ממשיכה ומספרת שם במסכת ראש השנה, שהייתה משפחה שכולם היו מתים בגיל 18, באו לרבי יוחנן בן זכאי, ואמרו, אולי, הוא אמר להם, אולי אתם מבית אלי באתם, תעסקו בתורה ובגמילות חסדים, מסקו וחיו חיים היותר ארוכים. הגזר דין שהגמרא מדברת עליו, גזר דין שיש שמו שבועה על בית אלי, זה היה מפני שבית אלי חיללו שם שמיים, חילול השם. ומי שמחלל שם השם, אז אומרת הגמרא במסכת יומא ביום הכיפורים, שאין לו כפרה עד יום המיטה. תשובה תולה, יום הכיפורים תולה, איסורים תולים, אם יכופר העוון הזה לכם, אתם מותון, אין כפרה. רק המיטה מכפרת. זאת אומרת, זה הפירוש של גזר דין שיש עמו, על חילול השם, יש גזר דין שיש עמו, אין כפרה. ובכל זאת יש כפרה. על ידי התורה. התורה שהיא שמו של הקדוש ברוך הוא. וכשאדם עוסק בתורה ומגלה את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, וכל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, הוא מתקן בחזרה את השם שהוא קלקל. ולכן על ידי התורה, זאת הדרך היחידה שאפשר בה לתקן גזר דין שיש עם השבועה. אביי אומר, גם גמילות חסדים, ואולי הביור כאן, גמילות חסדים זה לפנים משורת הדין. גזר דין שיש עמו שבועה, הדין לא יכול להתבטל. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא נוהג במידה, לא לפי הדין. כשהאדם הוא נוהג לפנים משורת הדין, אז גם אי אפשר לבוא איתו במידת הדין. הנה הוא בעצמו נוהג לפנים משורת הדין, הוא עושה גמילות חסדים, הוא מיטיב מבבריות, דברים שהוא בכלל לא מחויב להם והוא עושה. אז מידה כנגד מידה, גם הקדוש ברוך הוא עושה לפנים משורת הדין. זה הדרך לעקוף את הדין. שהדין בעצמו אי אפשר לבטל אותו, אי אפשר למחוק אותו. אבל אפשר לפנות לנשיא, לחנינה. שהדין לא מתבטל, אבל יש חנינה למי שנוהג לפנים משורת הדין. גזר דין שיש עמו שבועה, יכולים לבטל אותו עם תורה וגמילות חסדים. אנחנו נמצאים בתקופה כזאת שיש גזר דין, גזירה. ואנחנו לא יודעים אם יש עמה שבועה או אין עמה שבועה. אבל כל פנים עומדים אנחנו בפני גזירה על יישובי צפון השומרון, על יישובי חבל עזה. גם אם חס וחלילה זה גזר דין כזה שנגזר כבר, אפילו גזר דין שיש עם השבועה, יש לזה תיקון. יש לזה תיקון על ידי תורה וגמילות חסדים. וזה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות בימים האלה. להרבות באופן מיוחד בלימוד התורה, גם בגלל לשם ביטול הגזרה הזאת. לימוד תורה צריך ללמוד בכלל. אבל גם כדי לבטל את הגזרה הזאת, לעשות השתדלות כפולה ומכופלת. ללמוד יותר ממה שלמדנו מקודם. להתאמץ יותר בלימוד, כדי שתתבטל הגזרה. כי בסופו של דבר, מה שקובעת המלכות למטה, זה היא לא קובעת, אלא זה ריבונו של עולם, והוא מצפה שאנחנו נפנה אליו, ונרבה בתורה, ונרבה בגמילות חסדים, ושהגזירה תתבטל. אנחנו יודעים איזה דברים יעמדו לפנינו בימים, בשבועות הקרובים, ועל כן אנחנו צריכים לצבור הרבה לימוד תורה, כדי ש... יהיה לנו רזרבות, אם אפשר להגיד כך, בלימוד, אם נצטרך, בגלל צורך השעה, לעשות דברים אחרים. אולי אם על ידי הרזרבות נחסוך את זה, שעל ידי ריבוי הלימוד, לא נצטרך לעשות דברים אחרים. בין כך ובין כך, אנחנו צריכים לעשות מאמץ, להשקיע את הראש, למרות הטרדות הנפשיות, או אולי בגלל הטרדות הנפשיות, להשקיע את הראש בלימוד התורה, לשקוע ולשקוד על התורה, לימוד הגמרא ואמונה ותיקון המידות וגמילות חסדים, ולעלות ממש כמה שאפשר בימים הקרובים הבאים עלינו טובה, ובעזרת השם, בזכות לימוד התורה, בזכות כל הזכויות של ישראל, ו... הרי זה רצונו של ריבונו של עולם, שרק יהיה לו איזו סיבה קטנה כדי לגלגל הכל לטובה, אז הכל יתהפך לטובה ולברכה, ונתחזק גם בכל המעשים הטובים בתורה וביישובה של ארץ ישראל.